אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
השנה חוגגת מרץ את 30 שנות קיומה כמפלגה, וכל יושבי הראש שלה כיהנו כשרים בממשלה, כולם חוץ מאחת.
אני חושבת עם כל הצער והכאב והחברים שלי, שגם מרץ וגם העבודה סיימו את תפקידם ההיסטורי.
את זה היא אמרה לסדרה השמאלנים בכאן 11, רק לפני שנתיים וחצי. עכשיו, האופוזיציונרית הנצחית חוזרת למפלגת השמאלנים למשימה בלתי אפשרית, להוכיח לעצמה ולבוחרים שלה שמרץ באמת קמה לתחייה. אני שי שנרב, וזאת הכותרת.
אז אני עכשיו בלי הרבה השתאות, רוצה להכריז על התוצאות, ואני רוצה להזמין קודם כל את יושבת ראש המפלגה, זהבה גלאון.
אחרי 20 שנה במדבר האופוזיציוני, מרץ של ניצן הורוביץ מצא את עצמה בשנה האחרונה סוף סוף בתוך הממשלה. אבל בפריימריז שנערכו בשבוע שעבר, כל השרים שהיו בתוך הממשלה הזאת נדחקו החוצה. במקומם, מי שכבשה את צמרת המפלגה היא זהבה גלאון.
לכל מי שהספידו את מרץ, יש לי חדשות בשבילכם. כמו עוף החול שקם מאפר לחיים חדשים, הלילה הזה מרץ קמה שוב לתחייה, ומהלילה הזה מרץ חוזרת לעלות.
מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, מרץ יכולה לחזור להיות מפלגת קואליציה?
זו שאלת השאלות, משום שמי שמסתכל על תוצאות הפריימריז האחרונים, בעצם אומר לעצמו כמה כאן מפלגת אופוזיציה קלאסית, הספסלים האחוריים, הניציים יותר, השמאל הניצי, יהיו שיאמרו רדיקלי, התקדמו קדימה, קולות טיפה יותר מתונים בשמאל של מרץ נדחקו אחורה, אני מדברת בראש ובראשונה על ניצן הורוביץ, לאו דווקא מהסיבות האלה, אבל נדחק אחורה, והאריזה הזו שמוצגת, בעצם מגלגלת כאן את הפרשנות המתבקשת, יש כאן מפלגת אופוזיציה. אלא שאת כל האירוע הזה אורזת למעשה זהבה גלאון החוזרת, שהיא אולי אחד הסמלים היותר מוכרים של מרץ, האריזה הכי מוכרת של מרץ שאפשר אולי לבקש, והיא זו שמובילה אותה. לאן היא מובילה אותה? אני מתרשמת שאפרופו ההרפתקה האחרונה של ממשלה ללא נתניהו, מרץ בתוך הממשלה על כל הקשיים שלה, בעצם לשם חותרת זהבה גלאון. זאת אומרת, אני חושבת שאם היא תצטרך ככה לתמרן בתוך המים הסוערים, היא תעשה את זה בצורה קצת יותר נוקשה ממה שעשה ניצן הורוביץ, כלומר יותר דפיקות על השולחן, יותר קשיים שהיא תעורר בדרך, בעיקר מול דמויות כמו הילד שקד בקדנציה ההיא, שדחפו כל הזמן למדיניות ימין, אבל כן, ככה בנקודת המוצא שלה, באופן חד משמעי מכוונת לקואליציה.
אז בהמשך הרשימה במקום השני, חבר הכנסת מוסי רז. אני שמח לצרף עליו גם את חברת הכנסת מיכל רוזין.
ניצן הורוביץ נדחק למקום השביעי, ולא מתמודד על הרשות בכלל. תמר זנדברג שהייתה שרה פורשת. עיסאווי פריג' שהיה שר פורש. יאיר גולן בקושי ככה מגרד את המקום החמישי. יכול להיות שהמפלגה עדיין עם ה-DNA של מפלגה אוכלת ראשיה?
באמת המתפקדים של מרץ האנישו, ממש האנישו את כל מי שלקח חלק בממשלה הזו, וזה קצת סותר את התחושה שהייתה לאורך כל הקדנציה, מכיוון שאני לאורך כל השנה האחרונה דיברתי עם אנשי מרץ, וניסיתי להבין האם הם ככה שומעים את הלך הרוח של הציבור שלהם, ומה הם מקבלים, וכל הזמן אמרו לי, כל פעם מחדש, המסר הוא תחזיקו מעמד, אל תישברו, אנחנו רוצים את הממשלה הזו, והנה למרות זאת כל אותם אנשים שככה רצו קדימה לכיוון הממשלה הזו, בעצם שילמו את המחיר.
חברת הכנסת זועבי, אל תבגדי במשמעת הקואליציונית, אל תבגדי בסיעה, אל תבגדי במשמעת הסיעתית.
הרי ראינו את הכעס על רדה רינאוי זועבי, שהצביע נגד מה? נגד חוק תקנות יהודה ושומרון. ופעילי מרץ כועסים עליה, אומרים לה, את חרבת הממשלה הזאת במו ידייך. איך יכול להיות שאותם פעילים מענישים, כמו שאת אומרת, את כל מי ששותף בממשלה?
יכול להיות ש... אם אני צריכה לנתח את תמונת המצב הזו בהסתמך על השיחות עם אנשי מרץ, וגם לרעיון הזה שבעצם זהבה גלאון כן צועדת לעבר רעיון של ממשלה, של קואליציה, זה בעצם שמתפקדי מרץ אומרים כן, כניסה לממשלה, להיות חלק מהקואליציה כן, אבל לא בכל מחיר ולא בכל דרך. כלומר, ברגעים שבהם התעוררו כל מיני משברים, וניצן הורוביץ הוריד את הראש, שרים אחרים בממשלה הורידו את הראש, לא השמיעו את עמדתם, לא הביאו את קולם של המתפקדים, שם התעורר כנראה כעס גדול. אני לא חושבת שהיא קמה בבוקר וחושבת שמישהו בממשלה הבאה שתקום יקבל את קווי היסוד של זהבה גלאון באיזושהי קונסטלציה. זה לא יקרה, זה גם ברור לה. אבל גם כן ברור לה שבניסיון לייצר סדר יום ולהשמיע מסרים שמצלצלים טוב בקהל שלה וגם מניעים את הקהל שלה, גם לקלפיות וגם בכלל, היא חייבת לדבר על הנושא הזה במשולב עם הנושאים החברתיים. כלומר, נושא מדיני לצד נושא חברתי, גם בידיעה שהדבר הזה לא יבשיל לכדי שום דבר רציני. ולכן אני חושבת שמאוד בקרוב אנחנו נראה אותה ממשיכה לדבר על הרעיון ההוא, מבהירה למתפקדים שהיא לא זנחה אותו, ובעצם נותנת להם איזושהי אווירה מוכרת, מחזירה את מרץ לאריזה המוכרת מפעם, מה שטיפה אולי התפזר להם בתקופה האחרונה עם ראשי מפלגה אחרים שזנחו טיפה את הנושא.
אבל זאת בדיוק הדילמה של המצביעים של מרץ והמתפקדים שלה. האווירה המוכרת היא באופוזיציה של 20 שנה האחרונות. לשם הם חותרים?
זה בדיוק האתגר של מצד אחד להביא את מרץ המוכרת, ומצד שני לשנות שם את הדיסקט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים לעמדת מקבלי ההחלטות. זה אתגר מאוד גדול מבחינת זהבה גלאון. לדעתי, גם אם היא תנהל מסע ומתן, בשונה מניצן הורוביץ, שבעצם לקח תיקים שיש שיאמרו מה לא ולהם, היא תעשה את זה אחרת, בצורה שמרץ טיפה תוכל להביא יותר את הברק שלה, אבל לא לפרק ממשלה. אם אני צריכה להאריך, זהבה גלאון הייתה מנהלת פה מלחמה על תיק החינוך למשל, או על תיק הפנים, דברים שהם לא יגשימו באופן מיידי את האג'נדה הזו שאתה מדבר עליה, אבל כן יקרצו למרץ. מה שפחות מעניין את המתפקדים, כנראה את תיק הבריאות, או כל מיני תיקים אחרים שמרץ התעסקה איתם בקדנציה האחרונה, וזהבה גלאון אולי כן תצליח לשלב ביניהם, אבל מסכימה שמדובר באתגר לשלב ישן וחדש, זאת אומרת, את האידיאולוגיה הישנה עם התפיסה החדשה, שעכשיו אנחנו רוצים להיות חלק משלטון או חלק מקואליציה.
זהבה גלאון נולדה בווילנה, ליטא, בשם גולדה שניפיצקי. היא עלתה לארץ בילדותה, והתמקמה לבסוף בפתח תקווה. לחיים הציבוריים היא פרצה דווקא דרך המאבק בכפייה הדתית, כשהובילה את ההפגנות נגד סגירת קולנוע היכל בשבת. בהמשך התחברה לרץ, המפלגה של שולמית אלוני, יסדה את ארגון בצלם, והובילה את מרץ בין 2012 ל-2018. עד היום היא נחשבת למזוהה יותר עם הנושא הפלסטיני, בטח לעומת ניצן הורוביץ, שהתמקד בנושאים אזרחיים.
ביחס לממשלה האחרונה שהייתה, שבה מרץ ישבה עם באמת בנט ושר, הם בצד אחד מאוד רוצים את הממשלה הזו, אני חושב שבמידה מסוימת, אבל הם גם כן מאותתים שהם רוצים את הדמויות הנומר יותר מזהות עם המאבק המדיני בפרונט של מרץ, את הדמויות היותר שמאלניות, יותר נומר זאת חריפות בטון שלהם מקדימה.
אלעד וולף, מנהל קמפיינים, פעם דובר מרץ. כמה שנים היית במפלגה?
לא מעט שנים, 5-6 שנים, ממש התחלתי את הקריירה המקצועית שלי במרץ.
וכשאתה מסתכל על הפריימריז האחרונים, הבוחרים של מרץ, המתפקדים, מציבים בראש המפלגה את זהבה גלאון, אחרי עמוס עירז. מה הם מנסים לאותת לפוליטיקאים?
אני חושב שיש פה איזושהי סתירה שהמצביעים יצטרכו למצוא איך הם עונים עליה, כי מצד אחד הם מאוד מאוד רוצים לראות את מרץ גם בממשלה הבאה, זה מאוד מאוד חשוב להם, ומצד השני הורוביץ שהוביל את מרץ לממשלה שילה מחיר, והדמויות שהיו יחסית יותר לעומתיות לממשלה, מי מבפנים ומי מבחוץ, כמו גלאון או רז, קיבלו את הבחורה, ולכן זה יהיה אתגר עכשיו של המפלגה למצוא את האיזון הזה בין רצון המתפקדים לבין רצון הבוחרים.
אל תתייאש, אל תתבייש, רק אל תגיד שנחיה עם מה שיש, אני רוצה את מרץ בתוך הממשלה.
יש איזה ניחוח של פעם בחזרה של זהבה גלאון, מרץ של פעם, השמאלנית, הציניות הזאת, עם הסגנון שיותר נוטה לכיוון של המאבק לשלום עם הפלסטינים, אבל יש גם את הניחוח האופוזיציוני.
האתגר הכי גדול של גלאון מלכתחילה היה בדיוק הניחוח האופוזיציוני. גלאון היא יור מרץ היחידה אי פעם בתולדות מרץ שלא כיהנה כשרה. תמיד הייתה באופוזיציה, והזיהוי שלה וההתלהבות אגב מחזרתה היא מהחזרה באמת הישנה של גלאון, הלוחמת, הצדקנית במובן הטוב של המילה, החוצפנית במובן הטוב של המילה, אבל כזו שהיא יודעת להיות מאוד מאוד חריפה. מהצד השני, גלאון מבינה שמול מערכת הבחירות הנוכחית, בכן ביבי לא ביבי, זה יהיה לה מאוד בעייתי לבוא עם זה לבוחר, ולכן ראינו גם בפריימריז, שהמהלך הראשון שהיא עשתה היה להיפגש עם לפיד, להודיע שהיא מחויבת לגוש, לחזור בה מאמירות שאמרה בעבר נגד ישיבה עם ליברמן, ולכן גלאון תצטרך למצוא את עצמה בתוך הפלונטר הזה, שבו הצידוק להחזיר אותה הוא עבור אותה זהבה גלאון התוקפנית הלוחמת, ומהצד השני הצורך שלה באמת לשמור על עצמה בקמפיין, ולא להראות את מרץ כמי שתפריע. לממשלה הבאה.
והאנשים האלה תפסיקו להתייחס אליהם
כבוגדים. חברת הכנסת שאשא ביטון פעם ראשונה.
האנשים האלה הם גיבורים, הם לא בוגדים, ותפסיקו לרדוף אותם, ותפסיקו לרדוף אותם.
רגע, היא באמת מנסה להוכיח שהיא בנויה לוויתורים האלה. אני גם מאמין שהיא חושבת ככה. אני באמת חושב שגלאון ראתה מבחוץ את מרץ נכנסת לממשלה, והצטערה במידה מסוימת שאחרי כל כך הרבה שנים שהיא הובילה את מרץ, והייתה דמות שמזוהה עם מרץ, היא לא זכתה לטעום את טעם הממשלה, והיא רוצה את זה, היא באופן אמיתי רוצה את זה. האתגר האמיתי שלה יהיה לשכנע את הבוחרים שהיא באמת מסוגלת לעשות את זה, ובמקביל לשמור על אותה דמות שעבור הבוחרים היא הייתה תמיד כאייקון, אותה דמות אופוזיציונית. זה למעשה פלונטר מאוד קשה לפיצוח, שבו גלאון תצטרך כמעט להמציא את עצמה מחדש מערכת הבחירות.
כמי שהיה מחובר לשטח של מרץ הרבה שנים, מעניין אותי לשאול אותך על הפער בין התפיסה הפנימית במרץ לבין התפיסה החיצונית. אם ניקח את זהבה גלאון כדוגמה, היא בתוך מרץ, כמו שאתה אומר, אייקון, קווין זי קראו לה ברשתות החברתיות, עפים עליה. מחוץ למפלגת מרץ, היא דמות שמעוררת הרבה אנטגוניזם לפעמים.
נכון, תראה, יש גם פער, אנחנו ראינו את זה בקרב שלה מול יאיר גולן. יאיר גולן אמר בדיוק את זה, היא משדרת אנדגוניזם, השישה מנדטים שהביאה בסקרים הם התקרה שלה, כך הוא אמר, ראינו שהיא לא מסוגלת להביא יותר. זה נכון במידה מסוימת שגם בתוך מרץ, בסופו של דבר 40% כן הלכו עם יאיר גולן, וכן הלכו נגד התפיסה הזו שאתה מדבר עליה שהיא כלפי חוץ, כנראה שיש אותה גם מתוך הבית. וזהב גלון, פה כדי לשדר, אני לא בא להגדיל את מרץ, אני לא בא לעשות 10 מנדטים, אני בא לקחת בדיוק את הבייס הזה שאתה מדבר עליו, האנשים מבפנים, כדי לוודא שמרץ עוברת, כדי לא לקחת סיכונים. מבחינתה, כל מעבר של אחוז החסימה יצטייר כהישג.
אז כדי להציל את הבית, יצטרך זהבה גלאון לספר עם מרץ סיפור חדש. היא כבר אמרה שרק לא ביבי הפך מבחינתה לאידיאולוגיה. אבל הדגל הזה מתנופף אצלה כבר 8 שנים. אז איך המנהיגה הישנה מתכננת לתת למפלגה שפה חדשה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין. וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון ב5.90 שקלים בלבד. וויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
מורן, אני רוצה לקרוא לך כתבה מארכיון. שנת 1990, עיתון חדשות. הכותרת היא ככה. איך הפכה זהבה גלאון? עקרת בית מפתח תקווה למנהלת בצלם. איזה מחיר זה גובה ממנה ומילדיה? איך הצליחה להסתכסך עם דדי צוקר ושולמית אלוני? ולמה היא פורשת? גם אז, כמו היום, זהבה פורשת, אחר כך חוזרת, מסתכסכת, אחר כך חוזרת. האישיות הזאת, האופי הזה, השתנה?
אני חושבת שכן. דיברתי לקראת הפרק הזה עם כל מיני אנשים שככה היו קרובים אליה בתקופה האחרונה. אומרים לי כולם, זהבה היא אחרת היום, היא בוגרת.
אנחנו רואים כאן תולעת שעמדה על הדוכן ומחרסמת ביסודות הדמוקרטיה. אתם יודעים מה מאפיין רימות? שאין להם שכל.
מצד אחד יש לה פטיל, זה נכון, אנחנו זוכרים כולנו את הפטיל הזה ברגעים שחבר כנסת אורן חזן היה נואם במליאה והיא הייתה מתפוצצת, זו הייתה התפוצצות אמיתית, זו לא הייתה הצגה מהסוג שאנחנו רואים בדרך כלל. ניסיתי להבין למה אנשים מסוימים, אגב, גורמים לפטיל הזה להישרף. אומרים לי שהיא בעיקר מה שמטריף אותה זה שוביניזם, זה הערות אישיות, אידיאולוגיה פחות, אלא דברים שיורדים איתה נמוך. כך לדוגמה את האמירות של יאיר גולן שאמר עליה שהיא אשת העבר, זה דבר שבאמת הטריף אותה. מבחינת האישיות שלה, אפשר להגיד שמדובר בפוליטיקאית שמבינה את הפוליטיקה, ולמה אני אומרת את זה? משום שהיא מצליחה לנהל קשרים ידידותיים ומאוד חמים בתוך הכנסת, גם עם היריבים האידיאולוגיים הגדולים ביותר שלה.
מי למשל?
אולי למעט אביגדור ליברמן, ששם אין מערכת יחסים בכלל, ואולי היא אפילו אחורה. עם כל היתר, למשל, עם משה גפני, שיחד איתו, כשהוא היה יושב ראש ועדת הכספים, היא עבדה איתו בצמוד, והצליחה גם לעשות איתו לא מעט דברים. היו גם תקופות של מערכת יחסים מאוד טובה עם נתניהו, ואפילו עם רעייתו שנים אחורה. זאת אומרת, כשהיא רוצה, היא יודעת לנהל מערכות יחסים קרובות. גם היום יש לה מערכות יחסים קרובות. אולי אפילו מפתיע לדעת שהרבה מאוד דמויות בימין התקשרו לברך אותה ברמה האנושית אחרי הזכייה שלה ברשות מרץ, וגם על ההישג שלה, כך שאני לא יודעת מה מערכות היחסים של יאיר גולן.
מה יותר מפתיע? מכתב התמיכה מפתח, או מכתב הברכה מדמויות ימין?
שאלת השאלות, אבל כן, רק מוכיח שהיא באמת הצליחה לייצר איתם קשרים. אגב, לא זנחה את הקשרים האלה גם בתקופה שהיא עזבה את הכנסת, כלומר, כל הזמן הייתה בקשר עם פוליטיקאים, היו לה פגישות עם פוליטיקאים לאורך כל התקופה הזו, ניהלה איתם יחסים די חמים, אולי מתוך ידיעה שהיא יום אחד תחזור, וראינו שגם בשטח היא לא לגמרי התנדקה מהשטח של מרץ, כלומר קיבלו אותה בזרועות די פתוחות, והפער מיאיר גולן שעשה הרבה מאוד עבודה בשטח בתקופה האחרונה היה די גדול, אז לדעתי רק מלמד על האישיות שלה ועל היכולת שלה באמת לתמרן במים הפוליטיים הלפעמים סוערים האלה.
מורן, תודה רבה.
תודה ישי.
אני יכולה לספר לכם שהטלפון הראשון שלי יהיה לראש הממשלה לפיד, ואני הולכת לומר לו, שמרץ בראשותי תהיה שחקנית מפתח בממשלה שלו, אנחנו נהיה דופן שמאל, חזקה לשמאלו.
אז מרץ מנסה לנווט במים הסוערים האלה עם קברניטה חדשה ישנה, אבל אם היא תיכנס לממשלה, יתקפו אותה בסוף הכהונה על כך שהיא קיפלה את האידיאולוגיה, ואם היא תחזור לאופוזיציה, יאשימו אותה שהיא החמיצה הזדמנות היסטורית. אלעד וולף, יש לזהבה גלאון ומוסי רז סיכוי לרצות את מצביעי מרץ?
תראה, ניצן הורוביץ לדוגמה, אגיד לך שלא, הבאתי 6 מנדטים ונותרתי במספר 7, אחרי שהכנסתי את מרץ לממשלה ההיסטורית, אחרי ש-20 שנה לא הכניסו אותה, אי אפשר לרצות את מצביעי מרץ. אבל אני דווקא רוצה לכפור בעובדה הזאת, אני חושב שיש דרך, אני חושב שכן מרץ צריכה למצוא איזושהי דרך, מה שנקרא להמציא את עצמה מחדש, לתת לה איזשהו צידוק, מרץ ניסתה בממשלה האחרונה קצת לשחק על כל המגרש ולוותר בו זמנית על כל המגרש. כלומר, ניסתה לשמור על הערכים שלה בכל הנקודות, בכל התחומים, וגם להתגמש בהם. יכול להיות שמרץ תצטרך לשים בפרונט שלה ובמוקד שלה כמה נושאים מרכזיים יותר, לנסות למצוא איזשהו סיפור חדש, או לא חדש, אבל מתחדש, כן להבין. נכון שמרץ דווקא בפריימריז האלה יחסית חזרה אחורה, היא לא הלכה לכיוון של סיפור חדש, אבל אני כן חושב שיש שם דמויות שהן מספיק מבינות פוליטיקה, הן מספיק יודעות לעמוד בפני אולפנים, ולייצר בעצם קמפיין נכון, שימציא את מרץ מחדש, וייתן לה איזשהו צידוק, ואם לא אגב, תמיד יש את הגוולד, אתה יודע, מרץ נופלת, הגוש נופל, אם מרץ נופלת ביבי חוזר, וההצבעה האסטרטגית תהיה להציל את מרץ.
אז לפני הגוולד אני רוצה לחזור איתך וללכת איתך לכיוון הזה של הסיפורים החדשים, כי לפחות ממה שאנחנו רואים עכשיו, מי שניסה לקחת את מרץ לספר סיפור חדש, כמו ניצן הורוביץ ותמר זנדברג שאתה מכיר היטב, מוצא את עצמו עכשיו בחוץ. איזה סיפור חדש יכולה לספר מרץ של 2022?
מרץ יכולה לשאוב השראה מהרבה מאוד, מה שנקרא, אנחנו רואים את זה בשמאל האירופאי, אנחנו רואים קבוצה כזאת גם במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, שהוא שמאל שהוא הרבה יותר פרוגרסיבי. מרץ כן נמצאת שם בתפיסת העולם שלה, אבל שמאל פרוגרסיבי יותר חדש שמדבר בנושאים של אקלים וסביבה וחלוקה כלכלית מסוימת שמרץ לא מאוד התבטא על זה בשנים האחרונות. כן, המקומות האלה יכולים, אני חושב, לתת למרץ איזשהו דבר שהוא צעיר יותר, שהוא חדש יותר, שהוא לא תלוי, כן ביבי לא ביבי. בסוף המצביעים כן ירצו את ביבי לא ביבי, אבל בשביל לשמור על הבייס באמת של 3-4 מנדטים, שממנו מתחילים את הבחירות האלה, מרץ כן צריכה לתת לעצמה סיפור שבו המצביע השמאלני יבוא ויגיד, בסוף אני איש שמאל, זה הדבר היחידי שבאמת באמת מייצג אותי, והשתכנה שפשוט הצבעה אחרת היא בזבוז של הקול שלו. מרץ יכולה לבוא ולדבר על זה, לצבוע את עצמה מחדש, להיות קצת יותר מושכת, קצת יותר צעירה, וכן, להיות קצת יותר בועטת, ועם זאת מחויבת להבטחות מסוימות ולנושאים מסוימים, ולא רק לתוך כן ביבי לא ביבי, ששם כאמור יש היצע מאוד מאוד גדול, ואם יחליטו הכוחות הגדולים יותר בגוש שהם לא צריכים את מרץ, אז מרץ לא תוכל יותר להמשיך גם לספר את סיפור כן ביבי לא ביבי.
אלעד וולף, תודה רבה.
בבקשה.
להניג את מרץ זה במובנים רבים כמו להיות השפן, במשל השפן והכובע. לא משנה אם מחליטים לשבת בממשלה או בחוץ, לדבר על שלום או על שוויון או על ביבי, בסוף האלקטורט ימצא דרך להיות לא מרוצה ולהניש. האתגר של גלון הוא ללכת עם ולהרגיש בלי, להביא הישגים של קואליציה עם ארומה של אופוזיציה. ואם זה לא יעבוד, תמיד אפשר ליצור גבל. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על הייצוג הנשי בכנסת. חפשו את הפרק מי מפחד מנשים בפוליטיקה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות ואלי שימוני, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד עמית זק. אני שי שנרב, ניפגש בפעם הבאה.